אני רוצה לומר משהו בפתח הדברים על עצם התופעה הזאת, שבשבילי זה כבר, זה שנה שלישית מזיכרון בסלון, זה מתרחב בצורה בלתי רגילה, וזה אומר משהו על איפה אנחנו נמצאים. התקסים הגדולים, הציבוריים, הממלכתיים, קהילתיים, בית כנסת, כל הדברים האלה לא מספיקים. צריך משהו בבית ובמשפחה, והרעיון של הסלון הוא יצא מהכלל. אני גדלתי בבית של שתיקה, ורק רק התמונה הזאת דיברה, התמונה הזאת דיברה אצלנו בבית, שזה סבא שלי שאני נושא את שמו, יואל פישר מרוהטים, מזרח גליציה קצת בצפון. אומרים שנוף יפה, אבל אני אין לי שום חיבור לנופים שם ולא לשורשים שם שבנוף, רק אני נושא את שם סבא וסבתא שלי. שלי? שלך? לא, לא, שלי לא תגיע. לא, היא באירוע אחרי. לא מחשש שמקרה אחרי. ככל שהתברר לי במשך השנים, סבתי נרצחה ביום הכיפורים תשעים גימל, אצלם בבית, באירוע אלים במיוחד, יחד עם אחותה. בשנים הראשונות היה קשה לדעת את זה, כי לא היה נר זיכרון מיוחד. יום הכיפורים שמים נר זיכרון, סבא שם נר זיכרון, אז מה? לקח לי זמן להבין שיום הכיפורים זה עוד משהו. וסבא שלי נשלח ברכבת לבלזץ, הצליח לחלץ, לברוח בתחנה בדרך, חזר לגטו ונרצח עם חיסול לגטו ערב ערב שבועות דלת בסיוון תשעים גימל. זה את נר הזיכרון וסבא אני זוכר, כי הוא היה מיוחד חוץ משבועות. וזאת בת שלהם, דודה שלי, שהייתה עדיין איתם הצעירה, שבימיו של אבא לא ידעתי כלל, מה שחשבתי התברר כלא נכון, מה שהוא ידע היה כנראה לא נכון. היא ברכה יחד עם רופא שיניים שהייתה איתו, שניהם ברחו בחיסול הגטו, לאוקראינים ירו בהם ברכבת בדרך.
איזה
גט? רוהטין. רוהטין, אזור לבוב, מזרח גליציה, היום מערב אוקראינה. סבא שלי היה בהחלט ציוני, אבל הוא לא הספיק, כמו רבים אחרים. כי להרבה אנשים ציונים היה ברור שצריך לצאת משם, אבל לא היה ברור כמה זמן עומד לרשותם. אבא שלי זכרונו לברכה גורש מגרמניה, הוא נסע ללמוד בגרמניה, עשה דוקטורט על יידיש וגרמנית, ב-34 קיבל באיידלברג דוקטורט על יידיש וגרמנית. הזוי, אני, מי האיש שנתן דוקטורט לסטודנט יהודי מפולין על יידיש וגרמנית ב-34? זה כבר לא היה כל כך פשוט. וזה עוד פורסם כספר בברלין, בעזרת מכון שוקן, ב-36, בסוף 38, גירשו את כל האזרחים הפולנים בלילה אחד, והר דוקטור פישר, שם משפחתנו היה פישר, שאבא שלי הגיע לחיפה, את הספר הריאלי, אמר לו חבר, אמר לו בירה מהמנהל, צריך שם עברי, אמר לו חבר, יחיאל פישר זה בינון, אתה לא יודע, ומאז אנחנו בינון. מי שלא יודע שנון זה דג, כדאי שילמד, אתה יכול לעשות את זה חידה. מה זה נון? ואבא שלי הצליח להגיע הביתה אחרי הגירוש הזה, גירוש לסבונשיין זה נקרא, הצליח להגיע הביתה לפסח תפשין, תפריש צדיטט, ממש הפסח האחרון לפני השואה, הוא הגיע הביתה, אני חושב שסבא שלי הצליח לשלוח לו כסף, כי אנשים מצאו את עצמם במחנה המגורשים הזה, כשפרצה המלחמה, לא כולם הצליחו לצאת, רובם עוד, שם, עוד נשארו שם ונהרגו שם. אני חושב שסבא שלי הצליח לשלוח לו כסף ולהביא אותו, הוא הגיע לפסח, והוא יצא אחרי פסח, הוא קיבל, זכות עלייה מסודרת, כי הוא היה דוקטור, הוא בעל השכלה, אז הוא קיבל עלייה, הוא יצא אחרי פסח תפריש צדיטי 39, הגיע לחיפה, הוא קיבה, כמובן, להביא את המשפחה, ולא הספיק. פשוט לא הספיק. אני חושב שהוא לא סלח לעצמו מעולם על החוסר, האי ההבנה הזאת, כן, רגע, יהודי גרמניה ברחו במספרים גדולים מאוד מעל מחציתם. מרוסיה ברחו 3 מיליון יהודים עוד מהפוגרומים של אז, אבל שהזמן בפולין הוא קצוב עד כדי כך, ושצריך לעזוב הכל ולברוח. חשבו שעוד יש קצת זמן. וזאת הייתה טעות חמורה. יש לי מכתבים מסבא שלי שאת רובם אינני יודע לקרוא. אבל יש גם קצת בעברית. ואחרי יוני 41, כאשר הנאצים כבשו את, מוטטו את הסובייטים, הבריחה הגדולה של הרוסים הסובייטים מזרחה, השתלטו על הכל, עוד יש לי מסבא שלי 2 מכתבים עם חותמת צלב הקרס, ועוד גלויה אחת עם חותמת הצלב האדום, ששם הוא רק חתם, שזה מודפס. זה פחות או יותר מה שנשאר, ועדות, עדות שמצאתי אחרי שאבא שלי נפטר בערימות של יד ושם, מצאתי עדות שהשלימה לי פערים של דברים שהוא כנראה אבא שלי אפילו לא ידע. על, בעיקר על, על הדודה. זה סיפור אחד, בקיצור אני מספר אותו. אמא שלי, זכרונה לברכה, נולדה, עד עכשיו סיפרתי על אבא שלי, זה אבא שלי, וזאת אמא שלי. אמא שלי נולדה באלטונה, בצפון גרמניה, על יד המבורג. מבחינת גודל זה על יד המבורג, מבחינה יהודית, המבורג זה על יד אלטונה. כי אלטונה הייתה עיירה בעלת גדולי עולם, היו בה במשך דורות. שלי הייתה ממשפחה של אוסטיודן שהגיעו מאותו אזור בגליציה, אבל דור קודם. והיא כבר הייתה, נולדה שם לגמרי, היא כבר צמחה בגרמניה, גרמנית שפת אם. שניהם אגב ידעו שפות, שאני לא מסוגל אפילו לחלום על זה. ואימא שלי דיברה כמובן גרמנית שוטפת, והיא לא נראתה יהודיה. הייתה בלונדינית, נמוכה, גרמנית שוטפת, אי אפשר היה לחשוד בה. הגיעה ארצה ב-37, ואמרו לה, אנחנו צריכים אותך. הפעילים בגרמניה, הפעילים הציונים. אמא שלי כבר הייתה אז מורה, היא נולדה באלטונה, היא למדה ב... לא חשוב, אני לא... אני מדלג. היא כבר הייתה מורה, אבל היא נראתה כמו בחורה בת 16. פעם אחת, היא ראתה קבוצה של שוטרים נאצים, שיקורים להם החצה, מוליכים קבוצת אסירים, שהם תפסו יהודים ושאלו אותה איפה מטה הגסטאפו, והיא אמרה אני אראה לכם. והובילה אותם לחצר המוסדות היהודיים ואמרה לאסירים תברחו. פשוט מפני שהיא הסתובבה שם חופשי. בקיץ 39, אתם יודעים מה זה קינדר טרנספורט, אני מניח שאתם יודעים, משלוחי הילדים לאנגליה, אבל בשלב מסוים זה נעצר, זה נפסק, כבר אי אפשר היה. ואמרה לה ריחה פרייר, אני מניח שאתם, מי שלא יודע מי זאת הייתה ריחה פרייר, שיבדוק באינטרנט. ריחה פרייר הייתה שם פעילה מרכזית, אמרה לה, לאמא שלי, יש לנו קבוצה, קיבלנו אישור שהם יצאו לגבול עם אוסטריה, לכיוון איטליה, אבל אנחנו לא מאמינים שיתנו להם באמת לעבור. אין אישור למלווה ואין רשימה. אם לא תסעי איתם, הם לא יגיעו לשום מקום. אמא שלי נסעה איתם. זה היה אוגוסט 39. ובדרך היא סיפרה לי, שמע צעקות, רצה קצין נאצי מכוון אקדח מול כמה מהילדים האלה. היא לא ידעה למה, היא לא קלטה מזה כלום. התנפלה עליו בצעקות, שטפה אותו. זה החינוך שקיבלת, כך מתנהג קצין גרמני, בושה לנשק הגרמני, דברים כאלה. אם היה חושב שיהודיה היה יורה בה. שטפה אותו, הוא הוריד את האקדח. הוא פשוט התבייש. היא הבינה, אם הבנתי נכון, היא קלטה שיש סיכוי שמחכים להם בתחנת הגבול, כי ריחה אמרה להם לא יגיעו לשום מקום אם לא תיסי איתם. אז היא כל ימיה היא לא הייתה בטוחה אם היא יודעת מי היו כל הקבוצה. הילדים היותר קטנים נדבקו אליה, ילדים יותר גדולים, היא לא בטוחה ב-100%, אבל היא הצליחה להוריד את כל מי שהיא זיהתה כחלק מהקבוצה, תחנה אחת קודם. והלכו ברגל, ועברו את הגבול. הגיעו לטריאסט, עלו על אונייה, והאונייה האחרונה שהפליגה מטריאסט לחיפה לפני פרוץ המלחמה. הגיעה לחיפה, נסעה לתל אביב, משפחה של משפחה מוכרת בתל אביב, וכשהיא דפקה שם על הדלת, הרדיו הודיע על פרוץ המלחמה, זה היה 1939. אז אני תוצר ברור של הרגע האחרון. אבא שלי הגיע בתחילת הקיץ, אמא שלי הגיעה ממש בשנייה האחרונה, ואת כל הסיפורים האלה, את מעט הדברים האלה אני חלבתי במשך הזמן, כי דור שלהם לא דיבר. צריך לדעת שזאת תופעה, הייתה תופעה שלא היה כוח לדבר. היו בודדים שהיו מסוגלים לפתוח את הפה, הרוב הגדול לא היה מסוגל, וזה גם היה חלק של מאמץ ההתגברות וההתנתקות. דממה, התנתקות ודממה, זה לקח, לפי ההבנה שלי, זה 40 שנה, פחות או יותר, כימי דור, עד שהתחילו להיפתח ולדבר, וכמובן שהיו כאלה שכבר לא חיו, והסיפורים התחילו לזרום. אני חושב שזה כסדר גודל של 40 שנה, כך נראה היה לי, מכמה דוגמאות שראיתי, ולמדתי, הפנמתי שכימי דור, 40 שנה, כותבי דור, יש משהו ב-40 שנה, זה משהו עמוק בנפש האדם, וכאן זה תופעה קולקטיבית. פסח אחד, זה באמת היה אחרי 40 שנה, זה עורר אצלי את המחשבה הזאת. חותני, זיכרונו לברכה, קם בפסח אחרי ליל הסדר בצהריים, בסוף בארוחת החג, והתחיל לספר על הפרידה שלו ממשפחתו, מהוריו. אם ההורים שלי זה יצאו ברגע האחרון, המשפחה של חותני זה ממש הקצה האחרון. זה הונגריה, 44. חותני, אמא שלי ילידת 15, אבא שלי יליד 11, חותני יליד 22, כן, זה משמעותי. חותני היה ממשפחת רבא מפורסמת, שענף אחד שלה היו ממקיני פתח תקווה, עם הסיפורים הידועים, ועם קשרים בתוך המשפחה הכירו וידעו, אבל היה ענף שנשאר שם, לפחות ענף אחד. וחותני נולד כאמור באזור ברטיסלבה, בעיירה קטנה, זה היה צ'כוסלובקיה אז. בגיל 12, כשהוא היה בן 12, זה 34, הגיע שליח של בני עקיבא, לפי מה שבדקנו, נכדים בדקו, זה יחיאל אליה שהקים את בני עקיבא, הגיע לסיור בסניפי בני עקיבא במרכז אירופה, אמר לי, חותני, הגיע קיבוצניק מארץ ישראל, שליח של בני עקיבא, הסביר מה זה תורה ועבודה, ואני השתכנעתי. במילה אחת הוא אמר, אני השתכנעתי. תורה ועבודה, זה אומר שעד גיל 83, אחרי ותיקין ודף יומי, זה הולכים לעבוד בחממה, כי תורה ועבודה זה לא סיסמה, זה אי אפשר לחיות אחרת. ההורים שלו רצו שהוא יהיה עורך דין. אח שלו, אם הבוגר יעדו להיות רופא, הוא באמת נהיה רופא. אבל צדוק ועורך דין מה ששייך. אז הוא נהיה תורה ועבודה. כי הגיע שליח מארץ ישראל והוא השתכנע. שנה אחר כך, זה כבר 35, הוא היה בר מצווה. חבר טוב של אביו, גוי, ראש העיירה, הם היו משחקים שח. הביא מתנה לילד לבר מצווה, את הספר של הצורר בגרמנית. האבא נדהם, מזדעזע, אמר, איך אתה מעיס? ואתה סוציאל דמוקרט? הוא אומר, הילד הזה צריך להבין מה מתכננים לעשות ליהודים. 35. אמר לי, חותני, קראתי והבנתי. לא היה לי פקפוק של רגע, לא היה לי ספק. כי הוא זה הוא קרא את הצורר בגרמנית. זה פער של כמעט 100% מכל הסביבה, כולל ההורים. כשפרצה המלחמה, זה הפך להיות חלק של הונגריה, כי נתנו נתחים להונגריה ששיתפה איתם פעולה. אבל הונגריה שיתפה פעולה עם הארורים, אבל היא לא נתנה לאייכמן להיכנס. כי האנטישמים הם היו ונאצים לא. יש הבדל גדול, זה לא חופף בכלל. זה אנטישמים, זה שיש נומרוס קלאוזוס במוסדות השכלה, שצריך להגביל את היהודים וצמצם אותם וכל מיני דברים כאלה, אבל הם, ההונגרים, השלטון ההונגרי, אורטי, לא היה נאצ. ולכן הונגריה הפכה להיות ארץ מפלט ומקלט, ארץ גדולה, מרכז אירופה, ודרך סלובקיה ברחו להונגריה. היו 500,000 יהודים בהונגריה לפני המלחמה, וב-44 כבר היו 1,000,000. גם העדויות הרציניות הראשונות על מה שהתרחש באושוויץ הגיעו להונגריה דרך סלובקיה. חותני הגיע, כבר היה בחור קצת בוגר, הגיע לבודפשט אחרי האיחוד הזה עם גרמניה, והפך להיות מדריך בסניף בני עקיבא בבודפשט. ופעיל של הצלה. כפעיל הצלה, הוא עבר את הגבולות לסלובקיה וחזרה כמה וכמה וכמה פעמים, ובעיקר התמחה בזיוף מסמכים. תכף אני אספר על זה, אבל אני רוצה לספר שבסניף בני עקיבא בבודפשט פגש צדוק, זה חותני כמובן בגיל אחר לגמרי, את חותנתי אנחנו קראנו לה שושה, שם קראו לה רייזי, אבל לצדוק הם קראו ציצוש. הם נפגשו בסניף בני עקיבא בבודפשט, והיא באה ממשפחה, משפחת בריסק, ליטאים שעברו לבודפשט, חיברו חרדיות ליטאית פלוס חרדיות הונגרית. שיץ, אתה מבין בדיוק מה זה. שזה משהו. היותר לייטים שבהם, היותר רכים שבהם הם וישניצים בארץ, והאחרים הם סאטמר. עכשיו, שתי בנות הלכו לבני עקיבא. הם היו 13 ילדים. אגב, הם רובם ניצלו. כי בודפשט נשארה, השואה נעצרה בשערי בודפשט. שתי בנות הלכו לבני עקיבא. אחת עוד חיה ברכסים ב-94, אומרת לי, כי רצינו לעלות לארץ, אבל רצינו דתי. אז שתי בנות ממשפחה כזאת, החליטו שהן רוצות ארץ ישראל, בשביל זה צריך תנועת נוער, הן רוצות תנועת נוער דתית, הן הולכות לבני עקיבא, הן הלכו לבני עקיבא. כן, זה כשלעצמו סיפור. ושם פגש ציצוש את שושה, חניכה שלו, היא הייתה חניכה שלו בבני עקיבא בבודפשט. כאמור, חותני היה התמחה בזיוף מסמכים. כדי שיובן גודל התעוזה, הוא אמר לי, אנחנו אפילו לא חשבנו שזה תעוזה, זה פשוט ככה עשינו. אני אספר בעיקר את הסיפור הזה, אבל לפני זה אני אשלים את את סיפור המפגש האחרון שלו עם הוריו. ערב פסח תפשין ד' הוא לקח איתו ניירות מזויפים, לקח בגדים, נסע לבית הוריו. הם ידעו, היה להם מודיעין טוב מאוד, הם ידעו בדיוק שהגירוש, המשלוחים לאושוויץ יתחילו אחרי פסח. שכחתי כמובן לומר, ביום אחד קרסה חומת ההגנה של יהדות הונגריה כולה. ביום אחד, 19 למרץ 44. הסובייטים התקדמו, הצבא האדום התקדם במזרח לערי הקרפטים, הגרמנים כבשו את הונגריה כיבוש כדי לייצר קו ההגנה מול הגרמנים, מול הצבא האדום. אייכמן נכנס לגרמניה, להונגריה. ביום אחד קרס הכל, כל המנהיגות, כל מה שהיה, הכל קרס ביום. יש מאפיינים מיוחדים לשואה של יהדות הונגריה. א', כי העולם כבר ידע, ב', כי זה היה מהר, ובסדרי גודל של בית חרושת שלא יאומנו, ומסביב לזה הרבה מאוד פרשיות פתוחות עד, עם פצעים מדממים עד היום. התנועה הציונית בהונגריה הייתה מיעוט קטן מאוד. עם כל הסכסוכים והמחלוקות שהיו בפנים, כרגיל, כמו אצלנו, אבל הייתה מיעוט קטנטן. ביהדות הונגריה הייתה ברית לא קדושה בין הניאולוגים, שאלה מה שקוראים רפורמים, לבין החרדים, בניהול מוסדות הקהילה. אף אחד לא ספר את הציונים. ביום אחד הכל נעלם, והפעילים של התנועה הציונית הופכו להיות כתובת בלעדית, יחידה לחלוטין. חותני הגיע לבית הוריו ערב פסח עם מסמכים מזויפים, תעודות מזויפות, עם בגדים, תבוא איתי לבודפשט. הוריו סרבו. אבא שלו אמר לו, כך הוא סיפר לנו באותו פסח, תראה איך אתה חי. אתה גונב גבולות, אתה מזייף מסמכים, אתה חי כמו שודד. אינני יודע אם תוכל עוד להיות אדם ישר. הוא אמר לו, אבא, כשנעלה לארץ, אני הולך לקיבוץ. זה לא עשה על אביו שום רושם, הוא לא הבין מה זה בדיוק קיבוץ. הוא ידע שיש קיבוץ, אבל לא... שילד כזה שחי כמו שודד יוכל לחזור לדרך הישר, זה נראה לו הזוי. וחותני רצה להסביר לנו שאחת הסיבות לזה, הרבה יהודים שלא היו מוכנים לשמוע שום דבר, זה לשמור על חיים, חיי יושר כפי שהם האמינו שצריך לחיות, ולגנוב גבולות, ולזייף מסמכים, לעשות כל מיני דברים, נראה להם מזוי, נראה להם מופרך, נראה להם שאין סיכוי שככה ינצל משהו, ומי שחושב שאם רק היו אומרים, אז כולם... זה לא נכון. אמא שלו התחילה לבכות, אמרה, תישאר איתנו מה שיהיה עם כולם, יהיה גם איתך. אמר, לא, אני חייב לחברים... אתם מכירים את הקונפליקט בין חברים לבין בית ומשפחה בדברים קטנטנים של, אני יודע מה, שולחן שבת. ככה זה היה אצלי בבית, תמיד. אבא שלי לא נתן לזוז לפני ברכת המזון וכל הזמירות. הקונפליקט הזה שאנחנו רוצים ללכת לחבר'ה. שם זה היה קונפליקט. זה או עם המשפחה, או עם החברים שעוסקים בפעילות הצלה. איפה את? לאן אתה מחויב יותר? והוא נפרד מהם, וידע שהוא לא יראה אותם עוד. שום אשליות לא היו לו. כאמור, הוא כבר ב-35 קרה, מה הם מתכוונים לעשות? הוא לא חי בשום אשליה. גם ידע, הם גם ידעו את התוכניות באופן מדויק, שאחרי פסח מתחילים המשלוחים מהרי השדה, הם ידעו בדיוק את כל המודיעין. חותני היה גם בעיירות אחרות. הוא אמר לי, למשל, הייתי בקלוש, עירו של קסטנר. מה אומרים שאולי זיר, שהוא שלח אותנו לזיר? יואי,
אני יכולה להגיד לך פה משהו?
את יכולה.
סבא שלי, הוא היה ממנולוג, הוא היה מהנדס קשרים במשרד התחבורה ההונגרי. הוא לא ענד אפילו טלאי. היו לו המון המון אדמות. הנה לי בבית, משכיל נאולוגי לגמרי, אספן עתיקות, עשיר מאוד. הוא הציל את כל הקבוצה של בני עקיבא, בכספו, אלא אותם ברכבת קסנה. הוא החליט שהוא נשאר. אמא שלי לא ידעה ביהדות הרבה, הייתה בת יחידה, ביחד עם אמא שלה, והסתרפה לקבוצה של בני עקיבא, שם ברכבת, ככה
הגיע. איך אתה מספר על הרכבת?
וכשהרכבת התעכבה, לא הלכה נכון, אתה סטטה לברגן בלזן, והיה צריך זה, הוא עוד פעם נתן כסף, כדי שישימו במקום. והאחד, אבל הוא נשאר. חושב שלא לא יקרה כלום. הוא רק שלח את אמא וסבתא שלי. וביום האחרון, כשנכנסו כבר הסובייטים, היו מלשינים גדולים. נשינו עליו, והוא עשה את צעדת המוות. אבל הוא, בכספו, קסנר עשה שתהיה נציגות ברכבת של בני נוער.
ברור, חצי הרכבת היו תנועות נוער.
נכון, והוא שילם בכל קבוצה של להיות למעלה מ-30 חברים בעקיבא.
הוספת לי עוד קטע בפסל. אבל אני עוד לא שם. אני עוד קודם. חותני אמר לי, אני הייתי בקלוש, אני הייתי בעיירות נוספות. שלחו אותנו להזיר. דרך אגב, הם אמרו לקסנר שהם מוכנים להעיד, והוא לא רצה. הוא אמר לי חותני, הוא היה איש קשה, שאי אפשר היה קשה לסבול אותו. גם שם, גם פה. הוא לא רצה את העדויות שלהם. אמר לי חותני, אמר לי ראש קהילה בקלוש, אם תמשיך לעשות פה פאניקה, נקרא למשטרה. ההונגרית. ואחד מראשי הקהילה אמר לו, אני מאמין לאמרת הכבוד של אופיצר גרמני יותר מאשר לפאניקה של פרחח כמוך. פרחח. כי מה? כי הוא בחור צעיר מתנועת נוער, מהציוני ופרחח ומזייף מסמכים. הרי אם אבא שלו ואמא שלו הסתכלו עליו ככה, אז עד כמה העניין של זיוף המסמכים היה קשה בשביל יהודים תמימים רבים מאוד. הסיפור של שושה, חניכתו בבני עקיבא, הוא הסביר לה שצריך תעודה של תעודה הונגרית, ואז היא אמרה לו, זה מדהים, היא אמרה לו, אבל במדרש כתוב שבני ישראל במצרים לא שינו את שמותיהם, ובזכות זה הם ניצלו. ואיך ננצל אם נשנה שמות לשמות של גויים? התמימה הזאת מהבית הזה. הוא אמר לה, שושה, אין בעיה. רייזי זה שושנה. אני כותב שוש, אנה, שני שמות הונגריים כשרים וטובים, ולא שינית את שמך. וככה הוא קנה אותה. זאת אומרת, ככה הוא קנה את ליבה, וככה הם התחתנו אחר. בשוויץ הם התחתנו. אז הסיפור הזה נותן אינדיקציה לכמה תמימות, וכמה קושי לסובב ראש ולהגיד, עכשיו צריך לנהוג אחרת. אי אפשר לנהוג לפי הערכים שעליהם גדלנו וחונכנו. כמה זה מסובך וקשה, כמעט בלתי אפשרי להרבה מאוד אנשים. חותני יחד, הייתה לו תעודה וזהות של שוטר הונגרי, עם שני חבר'ה הזמינו את עצמם לפגישה עם מפקד הגסטאפו בבודפשט, לא פחות ולא יותר. וישבו, והוא שמח בשביל לדבר עם שוטרים גרמנים, הונגרים צעירים בשביל לקבל מידע. והם חיכו לרגע. משכו זמן, משכו זמן, משכו זמן, עד שהנעל נצרח לשירותיו. ביקש סליחה ויצא. וחותני הוציא מהמגירה שלו, חותמת, דוגמת חתימה, הרימה של אישורי מעבר, שוצפס, הכניס לכיס המעיל, ועם זה הוא יצא. רק בשביל לקבל קנה מידע. הוא אומר לי, אנחנו לא, בשבילנו זה... דברים כאלה היו... ככה הדברים התנהלו, זאת אומרת, הוא לא חשב שהוא עושה משהו מיוחד במינו. כשהוא סיפר את זה פעם בין צורים לפני שנים רבות, שאל אותו אברך צעיר חוטר, מי שמכיר את המועל, חמוד, שאל אותו, צדוק, אתה יודע גם היום לחתום את החתימה הזאת? הוא אומר לי, תביא לי דפת. וחתם את החתימה של בוך, כאילו לא עברו 60 שנה, כמו שהוא היה חותם לאישורי מעבר. אישורי מעבר, זה היה קריטי. סיפור שהוא בקושי סיפר, הם כן ידעו שחנה סנש עצורה בכלא. שזה היה סוד מדינה. הם ידעו. בכלא המרכזי בבודפשט. והם החליטו להגיע אליה. עכשיו יש ויכוח עם המשפחה אם זה הוא או לא. הוא לא אמר את זה מפורש, אבל אנחנו מניחים שזה הוא. נכנס עם לבוש של מנקי הרובוט. עם בגדים מתאימים, סדרת בגדים וזה. בכוונה שהיא תצא כמנקה של הרובוט, והוא יישאר במקומה. הוא הגיע עד התא שלה. היא לא הייתה בתא, היא הייתה בחקירה. זה פשוט כדי לחוש את גודל ההעזה ואת מרחבי האפשרויות שהיו לצעירים האלה, פעילי הצהלה. בהונגריה לא דיברו על מחתרת לוחמת. עד היום בארץ מחתרת לוחמת, זה העניין, מחתרת לוחמת, מחתרת לוחמת. המחתרת הלוחמת, כולם ידעו שאין לה שום סיכוי לנצח. החבר'ה האלה עסקו בפעילות הצלה. הם לא היו גיבורים פחות, הם לא עושה שום השוואות, גם המציאות בהונגריה היא אחרת. וכאן מגיע הסיפור של הרכבת. אני אקדים ואומר שאני הגעתי לבית חותני בקריית ים, כשאסתר חברה שלי ובני עקיבא, ואני כבר קראתי את בנימין הלוי, את פסק הדין של בנימין הלוי נגד קסטנר, ושרקתי אותו, הדעתי אותו כמעט בעל פה, ובאתי עם זה וקיבלתי שטיפה שלא קיבלתי בחיים במטבח מחותני לעתיד שהסביר לי המון דברים ופשוט הייתי זה חוויה שלא תשכח השטיפה שקיבלתי ממנו על שאלה אחת הוא לא ענה לי למה אחרי המלחמה הוא הלך להעיד לטובת הפושעים ההם ועל זה קיבלתי תשובה רק עכשיו, ממש בשנים האחרונות, פתאום התברר, התגלה, שזאת הייתה בקשה של המדינה בגלל נשק, הבאת נשק רוסי להכרעת מלחמת העצמאות. זה היה חלק מבקשה מיוחדת שהתבקש כדי לאפשר לפתוח מחסנים של שיריות נשק שנשארו בהונגריה, סיפור שלם. זה צדוק לא ידע בכלל. הוא שתק ואמר לי, קשה להבין בארץ מה זה מילת, מי שהונגרי שנתן מילת כבוד. הוא עצמו לא רצה, לא התכוון לצאת ברכבת, לא בגלל כסף או משהו כזה, ולא בגלל, אלא כי הוא התכוון להמשיך לפעול בשטח. אבל הוא נחשף. הוא ראה ברחוב, בזווית עין, הוא ראה ברחוב, שוטרים הונגרים עוצרים חבר שלו לחדר. הוא ידע שהזמן נמדד בדקות. הוא רץ לחדר, השמיד כל מה שאפשר להשמיד, לקח כל מה שאפשר לקחת, ויצא 5 דקות לפני שהגיע המשטרה. והלך לקסנר ואמר לו, אין לי ברירה, נחשפנו, אני חייב לעלות הרכבת. עכשיו, סיפור הרכבת הוא סיפור, שאני לא אכנס אליו, חבל, זה לא הזמן במקום, אבל היו, מדובר היה על 850, יצאו 1684, איך עשו, איך שכפלו את המספרים, סיפור שלם. מי שעשה פה כינוס בארץ, חבר שלי אריה ברנע, מנהל בית ספר בתיכון בברטוביה, בחנה חשוב, הוא עשה פעם כינוס של ניצולי הרכבת, וחותני עזר לו, זה היה מיד אחרי שבועות, בגלל זה התאריך, כן? ויום שישי, ערב שבת שלפני שבועות, צדוק שואל את אריה ברנע, נו, אתה רוצה? זה היה, אני צריך להיזכר מת איזה שנה בדיוק זה היה. אני חושב, אני חושב שזה היה 20 שנה, בסביבות 20 שנה. אתה רוצה עוד משהו? אמר, בטח, אני רוצה תמונה של הרכבת. אמר לו את זה בפתיחה. חותני הוציא ארנק, הוציא תמונה שהוא צילם, היא הייתה בארנק שלו, שום מקום היא לא הייתה, רק בארנק שלו, אחרי שיצאו מגבולות הונגריה, בתחנה הראשונה אחרי שיצאו, זאת התמונה. הוא צייר סמל של בני עקיבא על דלת הקרון, אם אתם מסוגלים לראות, אני אעביר את זה. סמל של בני עקיבא על דלת הקרון, ילדים יושבים, המדריכות שלהם ביניהם שושה, החניכה שלו. הוא צילם אותם, וזה היה בארנק שלו ביום שישי בצהריים. איך עושים את זה עכשיו? תעבירו שכולם יראו. יום שישי בצהריים, אריה ברנע לקח, הוא אמר לו, אתה נותן לי את התמונה עד הכינוס? הוא אמר לו, כן. רץ לחפש מישהו שישכפל את התמונה הזאת ויעשה לו הגדלה. כל ירושלים, הכל סגור, הגיע לרובע הארמני בעיר העתיקה, חנות צילום. חנות צילום ברובע הארמני בעיר העתיקה, הדלת נעולה אבל אנשים בפנים, בעל הבית ניגש לדלת, מי דופק, ראה את אריה ברנע, אומר, אתה, זה אתה, אתה עזרת לנו, בסדר, עם, ה... כן, עם הטבח בארמנים, פתח, הגדיל לו את התמונה, עשה לו את כל מה שצריך, באו כולם לכינוס, ואנשים התחילו לחפש איפה הם שם בתמונה, ואתם מבינים שמשהו כמו... כמו 40 שנה ומעלה, זה היה אצלו בארנק פשוט. פשוט בארנק. הם לא דיברו על דברים כאלה, כי לא דיברו. הם דיברו על הקיבוץ, על הארץ. אני זוכר בבית הוריי, לא דיברו גרמנית. אנחנו לא יודעים גרמנית. יש כאלה שאומרים לי באקדמיה, פספסת. איך זה יכול להיות... יואל בן נון, גדלת בבית, שני ההורים שלך, דוברי גרמנית שוטפת, כתבו ספרים, מה, אתה לא יודע, משפט ולהגיד בגרמנית, לא, אני לא יודע. חלק מהזעם שלהם התבטא בזה שבבית מדברים רק עברית. מדי פעם הם לחשו משפטים ביניהם שלא נבין, אבל לא קלטנו גרמנית בכלל. בהרבה בתים זה, לא, זה קרה אחרת, אבל אצלם זה היה הכעס המוחלט, לא מדברים גרמנית. אצל צדוק ושושה לא דיברו הונגרית. כמעט שלא. אסתר יודעת קצת הונגרית, שומעת קצת הונגרית, כי סבתא שלה החרדית עוד הגיעה הנה לגוש הציון. אשתי נולדה במסורת יצחק, בת ראשונה, כשהם עלו לארץ, הם התחתנו בשוויץ בסניף בני עקיבא. יש לנו תמונה, השגנו תמונה של החתונה, שני זוגות יחד, כל הקירות זה כרזות של בני עקיבא. הם עלו לארץ, הם הלכו למסועות, עלו למסועות, ואשתי נולדה בת ראשונה במסועות. הסבתא החרדית הגיעה למסועות, יש לנו תמונה במסועות, הסבתא, אמא ואשתי בת שנה, שנה וחצי, במסועות. אז כיוון שהסבתא הזאת ידעה רק הונגרית, אז אשתי שומעת הונגרית. היא לא מדברת, אבל היא שומעת. אבל לא דיברו. זו הייתה חומה. לא יכול להיות, כאילו, להמשיך את התרבות שלהם, זה היה נראה בלתי אפשרי. אני יודע שבהרבה משפחות זה היה אחרת, אבל ככה זה היה אצלנו. כאשר הם הגיעו לשוויץ, הרכבת הגיעה לשוויץ, זה היה חנוכה. אמר לי חותני, ראינו בקומה, איזה קומה גבוהה של בית, נראות חנוכה בחלון. ורק אז הייתה, הם הבינו שהם ניצלו. ואז הוא אמר לה, שושה, צריך להתחתן, צריך להקים בית, כל המשפחות אינן, צריך להתחיל הכל מההתחלה. וכזה הוא היה. אדם שלא מאבד את התקווה שלו אף פעם. ברעיון שעשיתי איתו, ממש כמה חודשים לפני פטירתו, אחרי הקירה מעצמונה, הוא היה בעצמונה אצל בנו, ואיך הוא אמר לי, את הבית הראשון שלי הרסו ההם, את הבית השני שלי הרס אבדלה, עכשיו עוד עושים לי את זה, את הבית הזה. הוא היה בדיכאון עמוק עד הקירה מעצמונה, הוא לא האמין לכל השטויות שזה לא יקרה, וזה לא יקרה, הוא הבין בדיוק שזה מה שממשלות מרגיטות זה. כמו שהוא לא ישלה את עצמו אז. ויום אחרי כן, הוא קם בשעלבים, כתב ביומן שלו, קמנו בשעלבים, השמש שקעה בעצמונה. למחרת היום קמנו בשעלבים בתקווה חדשה, שנבנה את ארצנו, ונתקן את חברתנו להיות אור לגויים. זה הייתה, ככה הוא היה. כשכולם היו באופוריה שלא יקרה כלום, הוא היה בדיכאון. כשכולם שקעו בתוך הדיכאון, הוא קם ו...
כמו דוד המלך.
דוד המלך.
ככה זה, בדיוק, אבל בדיוק כזה. כן, שאני מדמיין איך בחור צעיר הצליח לעמוד בדברים כאלה. שאני מספר עליהם בפליאת הארצה, אז זה משהו מהסוג הזה. הסיפור שלו כתוב לי בספר הזה, הספר נקרא נס קיבוץ גלויות, יש בו מקראה ליום העצמאות, זו כבר ההוצאה השנייה שלו התל אביבית. קודם עשיתי הוצאה שלי, הוצאה ירושלמית.
ההוצאה הראשונה זה כתוב?
לא. יש את כל מיני הוספות, גם הורדנו דברים, אבל עריכה מחודשת. בשער הזיכרון, יש לי פה ככה, שער הגאולה, שער יציאת מצרים, שער התשובה הכללית, שער הזיכרון ושער העצמאות. ובסוף סדר עצמאות. בכל שער יש מאמרים שלי ומקראה. המקראה זה תוכנית הסדר ליום עצמאות. כשאני אומר לכל אורח, תבחר דמות, תקרא קטע, תספר מאיפה הגיע המשפחה. אני חושב שאין מי שיכול לכתוב טקסט קנוני של אגדה. ניסו. אתם יודעים שניסו. כן, אתם יודעים שניסו? איך קראו לו? בן ציון דינור. כתב אגדה ליום עצמאות. אני זוכר את אבא שלי יושב עם עט ומתקן. דינור כתב, ונס לנו כלי מלחמה. ואבא שלי כתב, ויעש השם לנו כלי מלחמה. כך הוא עשה שיפוץ על כל ההגדה הזו. מי יקרא דבר כזה? זה לא מחזיק מים. אני החלטתי שדמויות זה מה שעובד, ומי הרמב״ם והרמב״ן ורבי יהודה הלוי, עד הרצל ובן גוריון, יש דמויות, וכל אחד בוחר לו דמות וקורא קטע. וככה הסיפור, מספרים את הסיפור דרך הדמויות ודרך הסיפורים המשפחתיים. ובין הדמויות יש שירים. אז סיפורי דמויות ושירים, זה מה שעושה את האגדה. בתוך שער הזיכרון, יש לי מאמר שנקרא רעיון תורה ועבודה משואת יהודי הונגריה אל גוש עציון. וזה העדות של צדוק, זה המאמר עליו, סיפורים שסיפרתי פה, ועוד קצת, עוד כמה דברים, כולל חנשתנש ניסיון הצלה בלתי ידוע. אבא קובנר, אידיאולוגיה ופוליטיקה, למה אבא קובנר? פרק בלתי מפוענח עד תום אצל אבא קובנר אחרי השואה היה ניסיון למקום בגרמנים. נקמה משמעותית על ידי הרעלות המוניות. תוך כדי המאמץ ההיסטורי הכביר, החל במבצע הבריחה לעלות יהודים לארץ בכל הדרכים, להילחם על הקמת המדינה, תכננו אבא קובנר וחבריו גם מהלך של צדק נוקם, כלפי הגרמנים בכלל וכלפי קציני אס-אס בפרט. כאלו שהסיכויים להעמדתם למשפט היו קלושים. הם לא יכלו לסבול את הרעיון שבעלות הברית אחרי משפטי נירנברג ותליית עשרה פושעים נאציים בכירים. אתם יודעים שעשרת בני אמן נתלו בנירנברג? ממש, ממש עשרת בני אמן. ואחרי זה נתנו יד לנורמליזציה של גרמניה, שעה שחלק גדול מן הגרמנים היו שותפים לפשעים. אחרי הרעלה אחת נעצר אבא קובנר על ידי המשטרה הבריטית ומסע הנקמה ננטש. תרמיל הרעל הושלך לים התיכון, הצדק ששאפו אליו היה בלתי אפשרי. חותני סיפר לי על הוויכוח שלו עם אנשי אבא קובנר. אני מצטט את חותני. באו וניסו לשכנע אותי להצטרף לנוקמים בגרמנים על ידי הרעלה של כיכרות לחם. אני אמרתי להם שאין שום ערך בנקמה כזאת, וכי הנקמה היחידה שלנו היא שנבנה את ארצנו ונתקן את חברתנו ונהיה אור לגויים. רק זאת דרכנו ורק זאת נקמתנו, לבנות ולנטוע. זה ציטוט מהעדות שלו. הוא לא הסכים ללכת לפעיל הצלה, וזה מה טבעי יותר, הוא לא הסכים לזה. האיש הטלוויזיה שעשה את הסרט הזה, הסרט האחרון עם חותני, היה בהלם גמור, כי הוא, אבא שלו היה מן הנוקמי. הוא פשוט היה בהלם לשמוע דבר כזה. אותנטי. על ויכוח כזה שמה. הוא פשוט הלך הצידה, הוא לא יכול היה לעמוד בפרץ הרגשות הזה. עוד מילה אחת על אבא קובנר. אני בשער הזיכרון, חוץ מהמאמר על חותני, הבאתי גם פרק ממאמר אחר שלי, שנקרא אמונה אל מול הפכריה, אפשר למצוא באתר שלי. מה זה ההפך של אמונה? אז בתנך זה לא כפירה, כי אין כפירה בתנך. אבל גם בחזל, כפירה זה לא ההפך של אמונה. אמונה, כפירה כהפך של אמונה זה רק מרב סעדיה גאון. אז מה להפך של אמונה בתנך? חוסר ביטחון פיזי וחוסר ביטחון מוסרי. אל אמונה ואין עוול. אמונה ויושר הולכים ביחד. כתבתי אמונה אל מול הפכיה. בסוף כתבתי אמונה אל מול השואה. כי אי אפשר לכתוב על אמונה בימינו בלי זה לפי דעתי. ובאמונה מול השואה, כשההפך של אמונה זה חידלון וייאוש. הבאתי ברפקו כמובן, אבל בסוף הבאתי שלושה ניצולים, שלוש תשובות. אמונה אל מול השואה. כתבתי, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו בחרות הפעם בנו. תהילים קוף דלת, נכון? מפרשנות מחודשת לפסוקים אלה אפשר לומר, לולי האמונה בהשם שחזרה להיות אמונה קיומית בשורש החיים. אמונה שהיפוכה חידלון וייאוש. ספק אם היינו יכולים להחזיק מעמד בקום עלינו אדם בזמן השואה. אזי חיים בלעונו. כל אמונה שכלית פשטה את הרגל, כל הבנה אנושית איבדה את משמעותה, כל תוכן וכל הגדרה של אמונה הפכו לעין. וכך אמר הרב יהודה עמיטל, זה הצהל פליט שואה שזכה לעלות ארצה, ללמוד וללמד תורה בישיבותיה ולהעמיד בהנהגתו את ישיבת הר עציון בגוש עציון המתחדש. חוגים מסוימים, אני מצטט את הרב עמיטל, חוגים מסוימים ורבנים מסוימים מספקים הסבר ותשובה לכל צרה ואסון. הם יודעים לענות למשל מדוע נהרגו מספר ילדים, פעמים רבות הם תולים זאת בחטאם של אחרים. נתאר לעצמנו, אילו היו אומרים לאותו רב, יש לפניך שתי תמונות, כאן נהרגו מיליוני ילדים וכאן נהרגו עשרה, מה היה אומר? על עשרה יש לי תשובה ועל מיליוני ילדים אין לי תשובה? ואז הוא מסביר, מצטט את בעל חובות הלבבות, שיסוד עבודת השם לא יכול להיות בנוי עוד על בסיס הכרת הטוב, אלא על למרות הכל, על אף על פיכם, על אחיזה בשורש החיים. אני מקצר את כל מה שאני מספר כאן, סיפור מאוד מעניין. ביום הכיפורים שלאחר המלחמה התכנסנו לתפילה באחד המרתפים, הרב עמיטל, איני יכול לתאר את שרת הרגשות שחוויתי אז במלואה. משהו ממנה אנסה לשחזר, הייתי צעיר, לא היו לי ילדים, היו שם יהודים שאיבדו הורים, ילדים, בני זוג, אחים ואחיות, הם התפללו ואני איתם. האם עבודת האלוהים שלהם התבססה על הכרת הטוב? אמנם יהודי שאיבד את אשתו וילדיו מסוגל לעבוד את השם על בסיס הכרת הטוב? האם יהודי שתפקידו היה הוצאת גופות שרופות מכבשני אושוויץ יכול לעבוד את השם על בסיס הכרת הטוב? בעל חובות הלבבות מביא דרך אחרת בעבודת השם. כמו שנאמר על אחד מן החסידים שהיה קם בלילה ואומר, אלוהי ירעבתני וירום עזבתני, ומחשקי לילה הושבתני, והוזכה וגודלך הוריתני, אם תשרפני באש להוסיף כי אם אהבה אותך ושמחה בך, דומה למה שאמר, הן יקטלני לא היחל. זה הרב עמיטל. הרב עמיטל מספר, המעלות, לא, זה לא המעלות מעומקים, זה עולם בנוי וחרב הוא בנוי. אתם יודעים, הרב עמיטל אמר, אני ראיתי עולם בנוי, עולם חרב הוא עולם בנוי. מספר על פגישה שהייתה לו, שיחה שהייתה לו עם אבא קובנר. אמרתי לו, אני מצטט את הרב עמיטל, אינני יודע ניסיונו של מי גדול יותר, שלי או שלך. אתה דגלת באמונת האדם. אחרי השואה אתה עוד יכול להאמין באדם? אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אינני יכול להבינו, אבל האדם אמורים להבין במה אתה מאמין עכשיו. אבל מיטה להבקוב. אני עכשיו החלטתי לחפש תשובה שהבקוב נראה עוני. עברתי על הספר שידידי מוקיצור כתב לעכב את הקריאה, כדי לנסות לשלוף תשובה שכבר לא יכולתי לקבל, לא מאבא קובנר ולא מאבא מיטל. אז הכל אני דליתי מהספר של אבא קובנר תשובה. מה שלי נראה תשובה. התברר לי שאבא קובנר לא האמין באדם כאיזו אמונה ליברלית תמימה כזאת באדם הפרטי. הוא האמין בכלל היהודי המתלכד. זה משהו שהאבא מיטל היה יכול לקבל. אז הבאתי את אבא מיטל, את אבא קובנר. כי מי ידבר על השואה? אני דור שני. אני צריך אותם. הקטע של אבא קובנר הוא מדהים. אין זמן, אני אגיד לכם את זה בקיצור. הוא טען מה שהוא ראה בעיניו, שהכלל היהודי התרסק ונשבר והתפורר שם לפני שהושמד. בצעדים מתוכננים הם בדיוק ידעו מה הם עושים ואיך וכמה ולמה. ריסקו כל יחד של איזושהי סמכות או הנהגה. הוא קורא לזה אטומיזציה של הכלל. משפט אחד, עדיין מיליוני יהודים היו בחיים, רוב רובם של הריכוזים והקיבוצים היהודיים עדיין עמדו על נפשם, אך כבר נתפורר הכלל היהודי, ותחת עצה ותושייה נתערער לחלוטין כושר התפקוד והפיקחון של הדור והנהגתו, ונותרה רק בדידותו ונאיביותו של היחיד המפוחד המבקש מפלט לעצמו. לעומת זאת בארץ, והוא לחם במלחמת העצמאות, כמו אמרתי, קרה תהליך ההפוך. גם פה בארץ היו מספיק מחלוקות ומספיק פלצולים ופילוגים ועד היום, אבל כל המכות שהודחתו עלינו בארץ הדקו את הכלל. זאת התשובה של אבא קובנר, שאני שם אותה מול הרב עמיטל ואבא קובנר. אני חושב שאין לא הייתה שום בעיה לרב עמיטל לקבל את זה. והוא אומר עוד דבר מעניין, בלי תנועות הנוח, שמה בגטו, בלי תנועות הנוח, היו פיסת ארץ ישראל בהוויה של הגולה. תחת הלם המכות, כשהכל התרסק והתפורר, שהם יצרו איזה יחד שיחזיק מעמד. וזה חיבר אותי עם צדוק. כי בדיוק זה הסיפור שלו. וזה הביא אותי לנקודה שאחרי המלחמה, אבא קובנר ואנשיו הציעו צדק נוקם, וצדוק אמר לו, אני עולה לארץ לבנות פלינטו, זה הנקמה שלנו. אמרתי שאני צריך עוד אחד, עוד ניצול שואה. השלישי הוא איש שעדיין חי בתל אביב. לצערי הרב לא מספיק מכירים אותו. שמו איתמר יאוזקסט. עכשיו, אני חוזר לאיתמר יאוזקסט. יום אחד ישבתי עם איתמר יאוזקסט, לא הכרתי את האיש בכלל, בסימפוזיון לקראת יום השואה במלון בירושלים. היה שם פרופסור שווייד ועוד שניים, ואני דיברתי על הסתר פנים. ואיתמר דיבר אחריי. אינני יודע מדוע הרב שדיבר לפניי, כלומר, אני דיבר על הסתר פנים, אני הייתי שם כילד, וזה היה גילוי פנים בתוך האש. הייתה דממה באולם, היו שם ניצולי שואה. אחרי דקה אמרתי, אם אני הייתי אומר דבר כזה, היו סוקלים אותי פה בצדק. הוא היה שם, אז הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. אמרתי, היית אמר, אתה היית שם, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. והוא כתב את הדברים האלה, גילוי פנים. ולכן הבאתי אותו כניצול השלישי, על אמונה ומנסורה, הרב עמיטל, אבא קובנר, ותמר יאוזקס. תמר יאוזקס חי בתל אביב, מי שרוצה, מוזמן, זאת אומרת, אני יכול לתאם איתו. שיר. אפורי פחד, גילוי פנים, כך שם השיר. אפורי פחד היו השמיים מעל וזרועי נוצות עורבים מפוחמות. הן היה זה לעת כי נשאו רכבות מסע בתחתית עולם הנבראים ומקצות האצבעות פכפך הגז. ושוב, אדון כל הארץ בא חמוץ בגדים מבוצרה, כאיש הדורך ענבים בגת הוא בא מבבל והוא בא מרומא. חולף על פני גרנדה של צלב וחולף על פני ברלין המאותרת דגלי שחור אדום, מורה במטה זעמו על ורשה ועל בודפשט גם יחד, בלא שיקירהו איש. אין בעת ההיא כל הכתוב בספרי הקודש עמד להתקיים אל נכון. הגם שנעלם מועד ההתרחשות מעיני מגידי העתידות ומחשבי הקיצים. ואף על פי כן, אותה עת הניף אלוהים את ידו על הערים המשתקפות בשולי הרקיע ברעדה, ועל כף ידו פתוחת האצבעות נער קטון מנמנם בתוך האור המגשש דרכו. זהו כן, הוא הנער. כי אכן גילוי פנים היה זה, בנפול אימה על כל המעשים מסביב, ולו גם נמנעה הידיעה מתאי המוח ומן החוטים שבגדרות החשמליות, אשר מילאו את מקום המלאכים והשרפים לרובי הכנפיים בפתח העולמות הנחרבים. אני עד היום מנסה להביא אנשים לאיתמר יאוזקס שישמעו אותו, שישמעו שיש איש כזה שמדבר ככה. מה שאני לא יכול לומר. הוא בא ממשפחה מתבוללת ארבעה דורות. הוא אומר במחנה המוות, התחלתי את דרכי חזרה אליו. הוא קורא לעצמו נאודתי. הוא לא חוזר בתשובה, אלא נאודתי. זה התהליך שלקח הרבה מאוד זמן, ובאחד השירים שהוא כתב, הוא כתב על ההתלבטות אם לחסות את הראש או לא. רק איש כזה יכול לכתוב דברים כאלה. בראש מגולה וחש כחוטה, בראש מחוסה וחש כמתעתע. הייתי מהלך על חופי תל אביב ולראשי רק כיפת שמיים משחירה. מזה לקחתי את חופשי כיפת שמיים שיש המונים כאלה. וזה איש מהמם, שהתחתן עם חנה יאוז, סופרת, חוקרת שואה, והקים את הוצאת עקד בתל אביב, שזה הספרים שלו, ועוד כל מיני דברים, והיא נפטרה. הוא סיפר, אני זוכר, הבאתי אותו לאולפנה באופרה, כדי שהאלבנות ישמעו מישהו שהיה שם. והוא סיפר שהוא הגיע לבית הקברות בעיירה של בית הרב, והגיע אל מול הקבר של סבא רבא של סבא רבא, משהו כזה, אם אני לא טועה, במספר הדורות. ואז הוא מחליף מילים עם אשתו, החליף מילים עם אשתו, ו תראי את התאריך. זה היה אותו תאריך של הפטירה. הוא אומר שהוא הרגיש שהסבא הזה פשוט הביא אותו לשם כדי לתת לו את מקל השליחים כדי להמשיך את השושלת ממקום שהיא נגדעה. למדתי שהיו כאלה שאיבדו בשואה את אמונתם, היו כאלה שאיבדו בשואה את התבוללותם. היו כאלה שאיבדו את האמונה באלוהים, והיו כאלה שאיבדו את האמונה באדם. קרו הרבה מאוד דברים. אז, כאמור, את איתמר יאוז קסטרוד אפשר לפגוש בתל אביב. אני מנסה מדי פעם לסחוב את הרב יעקב, הצלחתי לסחוב לשם.
עכשיו אני חושב על אולי את המועצה האקדמית של מכללת עצמאות.
ברור, אבל רק צריך למהר.
יפה, שום נדר.
אני ניסיתי את ישיבת פתח תקווה, הצלחתי קצת מאוד. אני מנסה מה שאני יכול, זה לא הרבה כל כך. אבל הרבה עוד כתוב כאן, ויש לנו תפקיד. אנחנו בדור האחרון, בשלב האחרון שבו אפשר לשמוע ניצולים חיים שהיו אז ילדים, והתפקיד העיקרי שלנו, חוץ מלריב אחד עם השני על כל מיני דברים, שזה אין מה לעשות, אלא אנחנו, זה להנחיל את הסיפור, להעביר אותו לדורות הבאים, ולכן אני שמח שיש פה חבר צעירים, כי אני כבר עברתי את ה-70, אז
דור השני,
כמה שנים שהוא נותן בבריאות ובשמחה בעזרת השם, אבל העתידנו תלוי בכם הצעירים, שעוד לפני שתגיעו לגילי כבר יהיו רק סיפורים ולא אנשים חיים. לכן האחריות היא פשוט עליכם, נקודה. בסדר? אני חושב שנכון לומר קדיש, נכון? מה אתם אומרים? קדיש דירה בנן. גדל והתקדש למין הבא. אלמד עברה חיותי ימי חמלכתי וחייכון עביון וחייכון 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 בישראל והגלה בזמן קריב ואימרה עמאו. התהדר והתעלה והתהללה על שמי בקדושה וריחו לאלה ממכל בירתה ושירתה ושמחתה ונחמתה ומירן ועלמה ומורה אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיין ועל כל תלמידי תלמידיין ועל כל מהדסקים דורתה ועד רכתיש עדין ולכל אתה ועתה אלה ולכל משלמה רבה חינם וחיפה וחניין חייה יחו ומוזנה רליחה ופוקנה נקודם עבוני ושמיה בערה ואמרו אמן יהיה שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עשה שלום עם רומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.